וזה אנחנו למדנו שמשה רבנו שלח את יהושע להילחם בעמלק. משה רבנו ישב על איזה אבן והרים ידיים לשמיים. כל עוד שידיו של משה היו למעלה, היו לוחמים ומנצחים. הוריד את הידיים למטה, הפסידו את הקרב, הפסידו את המלחמה. אומרים חז"ל, וכי ידיו של משה רבנו עושים מלחמה, ידיים שלו עושות מלחמה, אלא בזמן שעם ישראל מסתכלים על הידיים של משה רבנו שהן נשואות למרום, ושמים וטלים את העיניים לשמיים, היו מנצחים. הורידו את העיניים מהשמיים, היו נופלים. כתוב שמי שרואה את האבן שישב עליה משה רבנו, את האבן שישב עליה משה רבנו, אומר ברוך שעשה לאבותינו נס במקום הזה. סליחה, מי שהיה רואה את מקום הקרב, הוא היה צריך לברך ברוך שעשה לאבותינו נס במקום הזה. מה זה את האבן שישב עליה משה? אלא איפה באמת היה מקום הקרב האמיתי? מקום הקרב האמיתי היה באבן שמשה רבנו ישב עליה. שם מקום הקרב האמיתי היה. כשמשה רבנו ישב על האבן הזאת ושם ידיים לשמיים, זה היה הניצחון של עם ישראל. לכן לקחו ליד כל לוחם, לקחו חייל שעמד והתפלל, כדי שהחייל הלוחם ידע, בזכות התפילה אני מנצח. אם בזכות התפילה אני מנצח, יש סיכוי בעזרת השם שהמלחמה באמת נרוויח את המערכה, שתולים ידיים לשמיים. ידוע, אני לא צריך להגיד לכם את זה, כתוב על יעקב אבינו שנתן ליוסף הצדיק מתנה את העיר שכם. לקחו את יוסף משכם, יחזירו אותו לשכם. כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. רש"י אומר, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי, בתפילתי, בחוכמתי ובתפילתי, לקחתי את שכם. עומדים שם שמעון ולוי, שהם אלה שהרגו את כל עיר שכם. והם רואים איך יעקב אבינו אומר ליוסף, אני נותן לך את שכם מתנה אשר לקחתי, אני לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שמעון ולוי, מה אתם שותקים? אתם לקחתם את שכם, מה יעקב אבינו אומר אשר לקחתי? אני לקחתי. אלא במפורש כתוב בפסוק, והרגו כל זכר, שמעון ולוי, הרגו כל אחד מהעיר שכם, בטח! אומרים חז"ל, בטוחים היו על תפילתו של יעקב אבינו. כששמעון ולוי הלכו להילחם מול עיר שלמה, הם היו בטוחים שהם ינצחו, בזכות מה? בזכות הכוח של יעקב אבינו, צלותי ובאותי. אז אם אלה יעקב אבינו אמר, אשר לקחתי, אני הוא זה שניצחתי את הקרב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ולכן זכינו במלחמת מדיין, לדבר מופלא. ש12,000 אנשים לוחמים בסך הכל שהיו 2% מעם ישראל נלחמו מול מדיין, והם חזרו מהקרב ואמרו לא נפקד ממנו איש, אפילו חייל אחד לא נפל בקרב, חייל אחד לא נפל בקרב, לא נפקד ממנו איש, חייל אחד לא נפקד בקרב. וכשיודעים שיש מישהו שמתפלל ואתה יודע שבכוח התפילה אתה מנצח, הקדוש ברוך הוא רואה את זה, לא נפקד באמת ממנו איש. כתוב שרבי יוחנן בן זכאי נפגש עם אספסיאנוס, ביקש ממנו 3 דברים. ביקש ממנו, אם אתה מחריב את בית המקדש אבל תשאיר לי ישיבה, איזה ישיבה תשאיר לי? יבנה וחכמיה. תשאיר לי את גדול הדור שקראו לו רבי צדוק, שרבי צדוק התענה 40 שנה התענה שלו טיפול ירושלים בידי הרומאים. 40 שנה הוא התפלל, התענה והתפלל רבי צדוק, עד כדי כך שהגוף שלו נהיה שקוף, היה אוכל משהו, היו רואים דרך הגרון מה הוא אכל, היה אוכל מלפפון, ראו צבע ירוק, היה אוכל עגבנייה, ראו צבע אדום, לא יאומן כי יסופר. וביקש רפואה שיהיה לרבי צדוק, והדבר השלישי ביקש את השלשלת של רבן גמליאל, שישאר לנו אפשרות שיבוא מלך המשיח. אז הקיסר ביקש לראות את רבי צדוק. הביאו את רבי צדוק, ורבי יוחנן בן זכאי ראה את רבי צדוק, הוא קם מהכיסא. אמר לו הקיסר, תגיד לי, מזקן כזה, פחות כזה, איזה מסכן, מקובץ, כולו הזקן הזה. מהזקן הזה חסר צורה, אתה קם? מה אתה קם מפניו? מה אתה מכבד אותו? אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לקיסר אמר לו, אם היה לנו עוד בן אדם אחד, עוד בן אדם אחד, כמו רב צדוק הזה, אתה היית עם כפלי מהחיילים שלך, לא היית מצליח להיכנס לירושלים. עוד בן אדם אחד כזה כמו רב צדוק, אתה עם כפלי מהחיילים שלך, לא היית מצליח להיכנס לירושלים. כך אמר רבי יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס. ומה היה הכוח הזה של רב צדוק, מה היה הכוח שלו? אמרנו שהוא התענה 40 שנה, אבל היה אוכל גם זוז אחד, איזה תאנה אחת, והיה שונה עליה 40 פרקים של משניות על תאנה אחת. כוח התורה וכוח התפילה זו רב צדוק, עוד בן אדם אחד כזה לא היה מצליח להיכנס לירושלים. מי מאיתנו לא יודע שצרו על העיר ביתר. ביתר נפלה בתשעה באב, זה אחד מהחמישה דברים רעים שקרו לאבותינו. שלוש וחצי שנים צרו על העיר ביתר. והיה שם בר כוכבה עם 200,000 חיילים קצוצי אצבע. מי שרצה לבוא לצבא שלה היה צריך עם השיניים לחתוך את הבוהן. מי שלא חותך בוהן הוא לא גיבור. 200,000 חיילים קצוצי אצבע.
בואי
זה אני לא יודע. קצוצי אצבע. הם באו חכמי ישראל, אמרו לו, עד מתי אתה עושה את עם ישראל בעלי מומין? אמר, אז איך אני יודע מי גיבור ומי לא? אמרו לו, יש עצה פשוטה. תדהיר אותם על סוסים בלבנון, ומי שיצליח לעקור ארז תוך כדי מרוצת הסוס הוא גיבור. לא הלך תוך אצבע, לא, 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 לא. אתה תן להם לרכב הסוס, מי שיצליח לעקור ארז תוך כדי מרוצת הסוס הוא גיבור. והיה לו עוד 200,000 חיילים עוקרי ארז בלבנון. ושרבי עקיבא ראה את בר כוכבא, אמר, דרך כוכב מיעקב זה מלך המשיח. הוא היה תופס בליסטרות ומעיף ומפיל מהם אלפים ברבבות בר כוכבא עם הקבוצה של 400,000 גיבורים שלו. ומה התברר בסוף? מה התברר בסוף? איך ביתר החזיקה מעמד 3.5 שנים? איך החזיקה? היה שם קוטי אחד, גרמו אבונות שלנו, והוא בא לקיסר, אמר לו, תן לי, אני אכנס. היה שם מנהרה, אוי ובוי המנהרות האלה. חפר מנהרה, היה מנהרה, והגיע לבית כנסת, איפה שרב לזר עומד היה מתפלל. חיכה את סוף התפילה, כולם הלכו, בא ולחש לרב לזר עומד משהו באוזן. רב לזר עומד היה באמצע התפילה, לא שמע כלום. אבל אנשים כבר ראו שהוא לוחש איתו. אז הביאו את הקוטי הזה, האויב הזה, הביאו אותו לבר כוכבא. שאל בר כוכבא את הקוטי הזה, מה דיברת עם הדוד שלי רב לזר עומד? זה סוד צבאי, אפשר לגלות סוד צבאי. אמר, תגיד לי, אתה רוצה להגיד מה דיברת איתו? אמר, אני אדבר ואני אגלה, הם יארגו אותי. תפס אותו, אתה רוצה לחיות או שירים לך את הראש? אתה תגיד לי, מה דיברת עם הדוד שלי? אז אמר, דיברתי עם הדוד שלך, שיניפו דגל לבן, ויקנעו. הדוד שלך יוציא קריאה, רב לזר המודוי, לעלות על הגג, לשים דגל לבן נכנעים. אמר בר כוכבא, מה? אני קיים עם 400,000 גיבורים? והוא אומר לי, קנע? קרא לו לדוד שלו, אמר, מה דיברת עם הקוטים? הוא לא יודע מה מדברים, לא יודע, לא שמעתי שום דבר. גרמו אבונות, ובר כוכבא לא האמין לדוד שלו, בעט בו והרג אותו. אותו רגע, שהרג את הדוד שלו, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אתה קצצת זרוען של ישראל, זרוע אחת תתייבש. אתה סימית את עיניהם של ישראל. החכמי התורה נקראים אור, נר מצווה ותורה אור. העין שלך תשמה. באותו יום נלכדה ביתר, בר כוכבא נהרג באותו יום. איך? הוא נכנס לאיזה חדר קטן ונחש הסתובב עליו ככה והרג אותו, ובאותו יום נכבשה ביתר. ואז התגלתה האמת האמיתית. מי החזיק את העיר ביתר? לא בר כוכבא עם 400,000 גיבורים שלו, אלא מי החזיק את העיר ביתר? רב לזר המודוי עם התפילות שלו, נכון? מה הרחוב הראשי היום בעיר ביתר? רבי אלעזר המודוי, לא בר כוכבא. הרחוב הראשי, רב לזר המודוי. אנחנו יודעים את האמת במלחמת מדיין. 12,000 לוחמים, 12,000 חיילים שמתפעלים. איפה זה כתוב בפסוק? רוממות כל בגרונם, זה החיילים שהתפללו, וחרב פיפיות בידם, זה אלה שנלחמו, לעשות נקמה בגויים. כשהולכים לעשות את נקמת השם, צריך רוממות כל בגרונם, וגם חרב פיפיות בידם, שני הדברים האלה, ואז אפשר לעשות נקמה בגויים. כמו שאותה מטרוניתה שאלה את רבי יוסי, תגיד לי, כמה פיקחית הכבשה? כבשה אחת מסתובבת בין 70 זאבים. איזה פיקחית היא? איך היא מצליחה לשרוד? אמר לה, כמה גדול הרועה שמציל את הכבשה. זה לא הכבשה שורדת, אלא יש פה בשמיים רועה, שהרועה הזה הוא זה שהוא מציל את הכבשה. מוריי ורבותיי, גשם בבני ברק, הרב זילברשטיין, שליטה, הוא אמר שבן אדם שומע הזעקה, יכול לקיים בשעת ההזעקה חמש, ארבע מצוות, ולפעמים חמש מצוות תעשה. שמעתם פעם, כשיש הזעקה, אפשר בן אדם לקיים ארבע מצוות תעשה, ולפעמים חמש מצוות תעשה. כשבן אדם שומע הזעקה, אז דבר ראשון הוא יכול לקיים את מצוות האמונה. ומה עם מצוות האמונה? מצוות האמונה זה לדעת שמי זה ששולח משם את הרקטה, מי זה ששולח אלינו את הדברים האלה, זה הכל בא מהקדוש ברוך הוא. והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לא נבראו ברקים אלא ליישר הקמומיות שבלב. לדעת שלכל כדור יש כתובת, אין דבר כזה שמישהו יפצע בלי שנגזר עליו. כי מי הוא זה ששולח את הטילים האלה? אלה רק שלוחים, אלה רק שלוחים, אבל הקדוש ברוך הוא שולח אותם. יש לו סיבה, הוא רוצה כנראה, אנחנו לא יודעים את הסיבה. מסיבה כמוסה, הוא רוצה, והאלוקים עשה שירו מלפניו. אז קודם כל, שבן אדם שומע הזקה, והוא לא יודע איפה זה עלול לנחות, צריך לקיים את מצוות האמונה, לדעת שזה בא מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, אתה גיבור לעולם השם, מחיים איתם את הרב להושיע, מוריד הטיל, נכון? אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, מוריד הטיל, נכון? אומרים את זה בתפילה היום. הקדוש ברוך הוא זה שמוריד את הטילים. קודם כל מצוות האמונה. והמצווה השנייה שאפשר לקיים זה מצוות התפילה. כתוב לעובדו בכל לבבכם. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא בכל הלב? אומרים חז"ל עם תפילה. זה עבודה בכל הלב. עבודה בכל הלב זה תפילה שבן אדם בשעת התפילה הוא משתנה. הוא אומר אני תלוי רק בקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לעזור לי. אז בשעה שבן אדם שומע הזעקה, אומר בינתיים פרק תהילים. שיפול בשטח פתוח, או שיפול ושיצליחו ליירט אותו. זה מצוות התפילה. והמצווה השלישית שאפשר לקיים, וזו המצווה הכי קשה, זה מצוות התשובה. שבשעה שבן אדם שומע את ההזעקה, יקבל על עצמו משהו קטן, משהו קטן לקבל על עצמו לטובת עם ישראל. תשובה, מה זה תשובה? תזוזה, משהו קטן לזוז. הדבר הרביעי שאפשר לקיים, כך הוא אמר, זה מצוות ההודעה. אחרי ששומעים בום, שהטיל נפל באיזה מקום לא מיושב, אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום עמנו.
זה גם תפילה.
כמה ניסים, לא, תפילה זה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו. והודעה זה נקרא להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לו על הניסים הגדולים.
כמו קורבן תודה.
כמו קורבן תודה, בדיוק. להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים שהוא עשה איתנו, שנפלו פה במדינה שלנו בימים האחרונים יותר מ-2,000 טילים, יותר מ-2,000 טילים, יותר מ-2,000 טילים.
מתי?
בשבועיים האחרונים נפלו, 2,000 טילים נפלו פה. וברוך השם, ברוך השם, לעומת ה-2,000 טילים האלה שנפלו פה, אז ברוך השם, ברוך השם, חסדי השם, ראינו ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות. רק מספיק שרקטה אחת כזאת נפלה במצרים, רקטה אחת כזאת בטעות נפלה במצרים, הרגה שם שבעה אנשים. רקטה אחת הרגה שבעה אנשים. ופה נפלו 2,000 כאלה, וברוך השם. אז יש 4 מצוות. מצוות האמונה, מצוות התפילה, מצוות התשובה, מצוות ההודעה לקדוש ברוך הוא, ולפעמים אפשר לקיים גם מצווה חמישית, זה מי שגר במקום שיש לו מקלט או שיש לו חדר מוגן, אז הוא פותח את הדלת שלו, אנשים הולכים ברחוב מחפשים מקלט, אז במקום לשכב על הרצפה עם הידיים על הראש, אז הוא אומר שהבית שלו פתוח, שאפשר להיכנס. זה נקרא מצווה של הכנסת אורחים. מצוות הכנסת אורחים זה גם מצווה גדולה מאוד, אז לפעמים אפשר לקיים גם כן מצוות הכנסת אורחים. ואנחנו יודעים שאנחנו ברוך השם יושבים פה ואנחנו לוחמים. איך? כתוב, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? שאלו התלמידים את רבי אלעזר. מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אם תקפצו את כל החכמים בעולם, את כל החכמים בעולם, ונבקש עיצה יותר טובה מאשר העיצה הזאת שנתן רבי אלעזר, אין בעולם עיצה יותר גדולה. מה העצה כדי להינצל מחבלי משיח מכל הצרות שיש לנו? זה לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כי תורה מגנה ומצלה. וכמו שסיפרנו כבר כמה פעמים, שבישיבה איפה שאני למדתי לפני 60 שנה, 65 שנה, היה מלחמת השחרור, אז בחור אחד אמר, מה, חיילים לוחמים, 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 ואני יושב פה בבית מדרש, אני לא תורם למאמץ המלחמתי. ניגש לראש ישיבה, לראש ישיבה אמר לו, רבי, אני החלטתי להתגייס. רק יש לי שאלה, לאן להתגייס? להגנה או לאצל? היה אז ארגון הגנה, ארגון אצל. למה אני אתגייס? אמר לו, אתה תתגייס לשניהם. תורה מגנה ומצלה. התורה זה גם הגנה וגם אצל. אתה תשב בבית מדרש ואתה תתגייס גם להגנה וגם לאצל. כי בזכות התורה, עם ישראל ניצל. תורה מגנה, תורה מגנה ומצלה.
היום של הניצול המנה.
כן, אז אנחנו יושבים פה בבית מדרש ואנחנו לומדים, עוסקים בתורה. כל לימוד תורה זה טיל. כל לימוד תורה זה רקטה עליהם. וגם כן מצווה של גמילות חסדים לגמול חסד אחד עם השני. אנחנו רגילים תמיד לספר במלחמת ששת הימים. היה אז בירושלים מלחמה. ברוך השם, כאן אנחנו רק שמענו אזעקות. אבל יותר מזה לא, אבל במלחמת ששת הימים היה פה פגזים ברחובות. ונפלו פה השם לשמור ביחד. עשרות אזרחים מתו פה ברחובות. היה פה פגזים, פגזים, פה. פגזים גדולים נפלו פה. בכיכר השבת עמדו טנקים וירו. כן, בכיכר השבת עמדו את המלחמת ששת הימים. ושם היה מעשה שבישיבת מיר, איפה שהרבא שלי הגאון רב חיים שמולביץ שישב, כולנו מכירים, כולנו שמענו את זה, שלושה פגזים ישירים פגעו בבניין. שלושה פגזים ישירים פגעו בבניין. ולמטה ישבו בחדר אוכל, למטה, בחדר אוכל מאחורי סקים, ישבו שם תלמידים והצטופפו. ואז לא היה מקלטים, אלא כל התושבים ברחוב באו למקלט של הישיבה. אני ישבתי בגאולה בישיבת חברון, גברים, נשים, ילדים, כולם הגיעו למקלט של הישיבה, אמרו תורה מגנה ומצלה. הם באו למקלט של הישיבה, מאחורי סכין ישבנו. אבל בישיבת מיר פגעו שלושה פגזים ישירים והבניין מתחיל לקרוס. מה הם צעקו? כולם שמע ישראל. צעקו כולם השם הוא אלוקים, זה מה שצעקו. הגאון רב חיים שמולביץ בקושי היה שומע, היה לו בעיה בשמיעה, פתאום הוא אמר, יותר פגזים לא יפלו בירושלים, יותר פגזים לא יפלו בירושלים, לא יפלו יותר פגזים. אמר לו, למה הרב אמר שלא יפלו פגזים? אמר, לידי ישבה אישה אחת. כך הוא היה מספר, לידי ישבה אישה אחת. והאישה הזאת הייתה אגונה. אגונה זה נקרא אישה שבעלה עזב אותה, יותר מ-10 שנים עזב אותה, והיא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, והיא אגונה, והיא השאיר אותה עם ילדים קטנים, שהיא צריכה לפרנס אותם, ובעלה ברח. מה היא הייתה האישה הזאת? היא הייתה כובסת, אז לא היה מכונות כביסה, היו ככה יום כביסה עם הידיים, עושים ככה, היא הייתה משפשפת לבנים של אנשים אחרים, בשביל לקבל כמה פרוטות כדי לפרנס את הילדים שלה. היא שהיא ראתה שהפגזים נופלים על הבניין, היא צעקה משפט אחד, והמשפט הזה הציל אותנו, ככה הוא אמר. לא התהילים שלנו, לא השמע ישראל שלנו, לא לימוד התורה שלנו, מה הציל אותנו? הצעקה שהאישה הזאת צעקה, מה היא צעקה? היא אמרה ככה, ריבונו של עולם, אני סולחת לבעלי שעזב אותי 10 שנים, אני סולחת לו, ואתה ריבונו של עולם יודע מה המשמעות, שאני סולחת לבעלי 10 שנים. ריבונו של עולם, עם ישראל לא חטא לך יותר ממה שבעלי חטא לי. אם אני סולחת לו, אתה גם יכול לסלוח לנו. כמו שאני סולחת לו, תסלח גם אתה לנו. אני התגברתי על המידות שלי, סלחתי לו, תתגבר, ככה היא אמרה, ואתה תסלח לנו. אמר הגאון רב חיים שמולביץ, יותר פגזים לא יפלו פה. כי שבירת המידות של אישה אחת יכולה להציל את כל הדור. כך הוא אמר, שבירת המידות של אישה אחת יכולה להציל את כל הדור. והיה לו ראיה לזה. כתוב בגמרא שפעם אחת לא היה גשמים. ואמרו, כל אחד יעשה מצווה וימנע מעבירה. ותפסו איש אחד שמדבר עם האישה הגרושה שלו. אמרו, הוא עושה עבירה עם האישה הגרושה שלו. בסוף הוא אמר, היא באה להתחנן שאני אפרנס אותה. אני גירשתי אותה כי אני איתה ברוגז, אבל היא באה להתחנן שאני אפרנס אותה. שמע את זה רבי תנחומה, אמר, אתה שברת את המידות שלה ואתה פרנסת אותה בזכותך ירד גשם, וכך היה. שבירת המידות של אדם אחד יכולה להועיל לכל הדור. אז מה המעשה שאנחנו צריכים בעזרת השם לעשות? אנחנו צריכים לדעת. תורה מגנה ומצלה. מה יעשה אדם בינצל וחבלי משיח? ילמד תורה להשתדל לעשות גמילות חסדים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לוותר, שבן אדם מוותר, הרי גם מן השמיים מוותרים לנו. אתם יודעים למה נחרבה ביתר? כתוב על מה מצרת גיטין, דף נון זין. על דופן של מרכבה נחרבה עיר שלמה, שקראו לה ביתר, שהדם שלהם, של ההרוגים, 7 שנים זיבלו הגויים את השדות שלהם עם דם של יהודים, שהלך כמו יאור עד הים, ולא ניתנו, בסוף ניתנו לקבורה, אנחנו אומרים הטוב המיטיב. וכל זה, למה ביתר נחרבה? השקה דריספק, על דופן של מרכבה. מה קרה? היה שם בביתר, כל תינוק שהיה נולד, היו שותלים עץ ארז. וכל תינוקת שהייתה נולדת, היו שותלים עוד עץ ארז. טוריטה קראו לזה, יש כמה סוגים של ארזים. אחרי שהיו באים בברית השידוכים והיו מתחתנים, אז היו תופסים את העץ של התינוק הזה, ואת העץ של התינוקת, ועושים לזה עצים לחופה. שמעת? עצים לחופה, דבר יפה. פעם אחת עברה בת הקיסר שם, עם המרכבה שלה, ונשבר לה הדופן. אמרו, נשבר הדופן, צריך לתקן, הלכו, קצצו עץ אחד. קצצו אותו ולתקן את הדופן. היו אותי אומרים, מה? קצצו עץ? עץ כזה יקר, עץ כזה יקר, ששמו אותו בשביל ילד שיעמוד יום אחד לחופה. הלכו, הרגו את המלווים שלה. הרגו אותה. הרגו אותה עם המלווים שלה. שמע את זה הקיסר, בא, ובסוף ביתר נלכדה. רצו להגן על עץ, שמעתם? רצו להגן על עץ. מה היה הסוף? גם את העץ לקחו להם, גם את הילד הזה הרגו אותו, גם את ההורים שלו הרגו, גם את האחים שלו, את כל ביתר הרגו. והכל למה? הם כעסו. נכון, כעס מוצדק היה, למה חתכו את העץ? אבל פרופורציה, פרופורציה. חתכו לך את העץ, אז בגלל זה אתה הולך להרוג אותם? חתכו לך את העץ, זה נכון, חתכו לך את העץ, זה דבר גדול. אבל בגלל זה הולכים להרוג את בת הקיסר עם המלווים שלה? איפה הפרופורציה? והדבר הזה הכריז ירושלמה. באדם צריך לדעת קצת להוריד את מפלס הכעס, להוריד את מפלס הקפידה, לחשוב שיש עוד מישהו. חזוני זכרונו לברכה היה אומר שיש עיגול, עיגול, ככה עיגול, ובאמצע העיגול שמים נקודה. עכשיו, אם מישהו רוצה לחבר בין העיגול לנקודה, יש שתי אפשרויות. או שאתה מחבר מהעיגול עד הנקודה, הנה פה, 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 פה יש, הנה, הנה, תביא פה, או, הנה, עכשיו אנחנו נראה את זה. הנה, יש עיגול, ובאמצע העיגול יש נקודה. מי שרוצה לחבר בין העיגול לנקודה, יש שתי אפשרויות, או שיחבר פסים ככה, כל הזמן יחבר פסים ככה, אבל יש גם אופן שני, שיחבר פס מהנקודה החוצה, מהנקודה החוצה, מהנקודה החוצה. תלכו, תבדקו, רוב העולם איך הם מחברים את הפסים. מהעיגול לנקודה באמצע. הנקודה באמצע זה אני. העיגול זה כל העולם. הכל אליי, 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 אליי. הכל אליי. מעטים יש שהם יחברו בין הנקודה לעיגול. גדולי התורה שלנו, גדולי התורה שלנו, החזוני שאמר את זה בביחוד והוא בעצמו, דאגו את דאגת הכלל. מה שיש לי, אני נותן לכלל. מה שיש לי, אני נותן לכלל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעזרת השם, שאם אנחנו נתחזק בתורה ובגמילות חסדים, אז אנחנו בעזרת השם ננצל מחבלי משיח. זה התפקיד שמוטל עלינו. וכמו שאמרנו, בהזעקה אפשר לקיים 4 מצוות, וגם כן מצווה של הכנסת אורחים, מצווה 5. עכשיו אנחנו בעזרת השם יכולים להתקדם. רבן גמליאל, היה לו אישה שכנה, השם ירחם, לשכנה הזאת נפטרו 2 בנים. השם ישמור ויציל. והיא הייתה בוכה בלילה, בוכה בלילה, בוכה בלילה. איפה זה כתוב במדרש איכה על הפסוק? בכה תבכה בלילה. רבן גמליאל הייתה לו אישה שכנה שהייתה בוכה על 2 ילדים שלה שמתו. רבן גמליאל שמע את הבחיות האלה, לא יכל. וגם הוא היה בוכה כל הלילה. והוא בכה ובכה ובכה עד שקרה שנשרו לו ריסי העיניים. ריסי העיניים שלו נשרו. בואו התלמידים התחילו לברר, מה קרה? מה אתה בוכה? יש שכנה שהיא בוכה, אז מה אתה בוכה? אוי, שהיא בוכה, אני נזכר על חורבן בית המקדש, ואני בוכה. מה הקשר? הם נהרגו לה 2 ילדים, מתו, אז בגלל זה אתה בוכה על בית המקדש? פה למדנו יסוד, יסוד גדול מאוד. כל הצרות שיש לנו היום, כל הצרות שיש בעולם, הכל ממה זה נובע? מה השורש שלהם? השורש שלהם זה חורבן בית המקדש. מה שבית המקדש נחרב, זה השורש לכל הצרות שיש לנו היום. אילו היה לנו היום את בית המקדש, היינו מקריבים בבוקר ובערב כתורת. זה היה מגן על כל עם ישראל. אילו היה לנו בית מקדש היום, היינו עומדים ומתפללים. שלמה המלך ביקש, שיבוא היהודי. אפילו כל אחד בעולם יבוא ויתפלל בבית המקדש, תשמע מן השמיים ותעשה מה שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מי שהיה בא לבית המקדש והיה מתפלל, זה היה בית תפילה, אלוקים היה שומע לו. מי מאיתנו לא זוכר על נקדימון בן גוריון? שהוא לבא כמה עינות מים עד יום פלוני, והקיסר הזה הלווה לו את הכסף ואמר לו, אם לא, אתה תביא לי עוד בית כיכרים של זהב או של כסף. הגיע היום, אז הוא אומר, נו, אז הוא אומר, יש עוד שעות ביום, אני ארד גשם, מה קרה לך? הוא אומר, כל החורף לא ירד טיפת גשם, היום ירד גשם? יש עוד ביום, מה אתה בלחץ? מה אתה בלחץ עד הערב? הגוי הזה, מרוב שהיה שמח, שהנה עכשיו הוא יקבל יוד בית כקרי כסף, הוא היה לו עוד מים, נכנס להתרחץ בבית מרחץ, להראות שאצלו המים זה דבר זול, והוא נכנס, נקדימון בן גוריון, לתוך הבית מקדש, להתפלל, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך, תודיע שיש לך אנשים שאתה אוהב אותם, ריבונו של עולם, בשביל מי לביתי את המים האלה? בשביל עולי רגלים שיעלו לבית המקדש? ירד גשם. הוא יצא החוצה, והגוי יצא מהבית מרחץ, הוא אומר, בטח ירד גשם, אז זה ירד אחרי השקיעה. זה ירד לכבודי, לא לרבותך. לכבודי, אתה תביא את הכסף. שמע את זה רבן גמליאל, נכנס עוד פעם לבית מקדש, אמר, הודה שיש לך אהובים בעולמך. יצא השמש. הוא אומר, אתה אומר, עוד לא השקיעה, שמעתם? בית המקדש, בית תפילה, אם היה היום בית מקדש, היינו עומדים מתפעלים על הצרות שלנו, שלום המלך ביקש, מה שמתפעלים, הקדוש ברוך הוא שומע. אם יש צרות היום, מעט שנחרב בית המקדש, תקפו עלינו צרות. ומדוע? מה קורה? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין, מה בית המקדש היה לנו. כולנו יודעים את המעשה המפורסם שמופיע בספר לב אליהו. הוא מביא את זה מספר תורת העולה של הרמ"א. אבל בספר תורת העולה, הפכנו את הספר הזה, זה לא נמצא שם בפנים, אבל תראו מי מעיד הזה, רבי ללופיאן, שרמיה הנביא הרי בשעת החורבן לא היה בירושלים. לא היה. הקדוש ברוך הוא פיתה אותו לצאת לענתות. פיתתני השם ויפת. התפתתי, יצאתי לענתות, וככה נחרב בית המקדש. וכשנחרב בית המקדש, רמיהו חזר לירושלים וראה שבית המקדש עלה בלהבות אש, עמד ליד העצים והבנים והיה בוכה, 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 בוכה. עבר שמה, ככה כתוב. עבר שם אפלטון, היה החכם הגדול באומות העולם, שהרמב״ם כתב על התלמיד שלו, אריסטו, אריסטובולוס, הרמב״ם כתב עליו ששכלו הגיע עד פחות ממעלת הנבואה. איזה בן אדם גדול, וזה הרי בשביל אפלטון. והוא ראה את ירמיהו בוכה, אמר, תגיד לי, חכם כמוך בוכה על עצים ואבנים? מה יש לבכות? כמה עצים ואבנים נפלו בשביל זה בוכים? וגם אם תסביר לי שאתה בוכה על עצים ואבנים, אבל גם אמרנו, זה כבר קרה בעבר, זה נחרב כבר. וכי בוכים על חלב שנשפח? בוכים על חלב שנשפח? גם אמרנו, נשפח, אז מה אתה בוכה? אמר לו ירמיה הנביא, תגיד לי, אתה אפלטון הגדול, יש לך איזה חקירות או ספקות שאתה לא הגעת לפשוט אותם? אמר, כן, יש לי, אבל אין מישהו שיכול לענות לי. אמר, תציע את הספקות שלך. הציע לו את הספקות שלו, וירמיה הנביא ענה לו. נדהם אפלטון, תגיד לי, אתה בן אדם או מלאך? אמר לו, כל חוכמתי שאבתי מהעצים והאבנים האלה. כל חוכמתי שאבתי מהעצים והאבנים האלה. והשאלה השנייה, אתה שואל אותי, בסדר, טוב, טוב, אתה בוכה על עצים ואבנים, אבל גמרנו, הם נחרבו. אמר לו, זה אני לא יכול לענות לך, גוי לא יכול להבין תשובה. גוי לא יכול להבין תשובה. ככה אמרנו. ואנחנו נבהר את זה בעזרת השם, כל אחד מאיתנו יבין בעזרת השם, מה קורה כאן. אנחנו יודעים, בית המקדש היה מקום קטן, בסך הכל, כל הר הבית היה 500 עמל, 500 עמל, זה הכל מה שהיה שם, מקום קטן מאוד, ועם ישראל היו יכולים להיכנס על שטח עוד יותר קטן, של ריש יוד בית עמות על קוף למדי עמות, משהו שליש מהשטח של הר הבית, זה מה שהעם ישראל היו יכולים להיכנס, מיליונים היו נכנסים שם. אצל הגוי, מה זה בית מקדש? קירות, אבנים, בלוקים, טיט, זה אצל הגוי. האמת היא שזה נכון. בית המקדש יש לו אבנים, יש לו בלוקים, יש לו טיח, הכל נכון. אבל אנחנו לא בוכים על האבנים, אנחנו לא בוכים על הטיח, אנחנו לא בוכים על הלבנים, לא על הקירות, לא על זה. נכון שבית המקדש היה קירות, אבל אנחנו לא על זה בוכים. אנחנו בוכים על משהו אחר לגמרי. מטעם הכמוס איתו התברך, הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה לו דירה כאן למטה, כאן בעולם הזה. מתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה כאן. איך אומרים בעברית? האבא אוהב לגור ליד הילדים שלו. זהו. ואנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד פיסת שמיים, פיסת שמיים, חתיכה מהשמיים הוריד, ושם את זה בכדור הארץ במקום בית המקדש. פיסת אדמה שמימית הוריד לכאן למקום הזה. כאן נתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתוך המשכן. ואיך הוא היה מדבר איתנו? קשר ישיר. כתוב, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הפרוכת מבין שני הקרובים. הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו קשר ישיר, הוא היה נמצא בפיסת אדמה השמימית הזאת. ולמה אני אומר שזה הפיסת אדמה השמימית? כי חז"ל אומרים, בני אדם שעושים ניסים, חז"ל לא משפחים אותם. כתוב ברמה מסרת שבת דף נ"ג, היה בן אדם אחד שאשתו מתה, והשאירה לו תינוקת, ולא היה לו לשלם שכר מנקת. לא היה לו לשלם שכר מנקת. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס והוא יכל להניק את הבת שלו. שמעתם? הוא הניק את הבת שלו. איפה זה נמצא? מסורת גמרא שבת. אומרת הגמרא, כמה גרוע האדם זה. כמה גרוע. הטריח את הקדוש ברוך הוא שיפתח לו, יוכל להניק את הבת שלו. זה גרוע בן אדם הזה. עוד מקום כתוב על רבי יוסי דמניוקרט, שפעם אחת שכר פועלים. והם עבדו הפועלים, ופתאום תפסו את רבי יוסי דמיוקרט לדבר מצווה, היה צוחח לדבר מצווה. הגיע הזמן שהם צריכים לאכול, באו לבן שלו של רבי יוסי דמיוקרט, כתוב בתענית, דף כ"ד, באו אמרו לה, אנחנו רעבים. אבא שלך לא מגיע, השאיר אותנו רעבים. מה עשה הבן של רבי יוסי דמיוקרט? היה שם עץ תאנה. אז הוא אמר, תאנה, תאנה, הוציא פירותייך ויוכלו הפועלים. תאנה, תאנה, הוציא פירותייך. והתאנה הוציאה פירות, והם אכלו, סבו. אחרי זה הגיע האבא, אומר, הייתי אנוס, הנה האוכל. אמרו, אנחנו שבעים, שבעים, שבעים. מאיפה קיבלתם אוכל? הבן שלך. בני, איך הבאת להם אוכל? אמרתי לה, תאנה, 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 תוציא את הפירות שלה. אמר, ככה, אתה התרחת את הבורא להוציא את התאנה לפני הזמן? תאסף לפני הזמן אל עמך. תמות. והבן של רבי יוסי דמיוקרט נפטר. למה הוא הטריח את הבורא? זה לא פשוט להטריח את הבורא לעשות ניסים. אבל בבית המקדש? כמה ניסים היו שם? מיליונים של ניסים היו שם. אם כתוב בפרקי אבות שהיה 10 ניסים, אבל גמר ביומה מביאה ניסים שלמים היה שם בכל יום. עצם הדבר שכל עם ישראל יכלו להיכנס שם בקוף למדי המה, על רשת בית המה, מיליונים בחג הפסח, וכל אחד כמה בהמות הביאו לירושלים? כמה בהמות? מיליונים הביאו. דלתות העזרה היו נפתחות מאליהם, כתוב. היה שם בולענים, אתם יודעים מה זה בולענים? מי שהיה מבשל בכלי שרת, והכלי שרת היה מכלי חרס, כלי חרס אי אפשר להטביל אותו. אז מה שישאר היה נותר. היו הכהנים תופסים את הכלי חרס, מעיפים על הרצפה, נפתח ונסגר, נפתח ונסגר. אלפים פעמים ביום, מעיפים כלי חרס על הרצפה, בולען, ראיתם פעם בולען, רק הבולען נפתח ולא, לא תמיד נסגר שם, נפתח ונסגר. כמה ניסים היו שם? הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעשות ניסים, אפילו שהיה תיבת נוח, הקדוש ברוך אמר, תעשו תיבה, יגידו, היה תיבה. היה תיבה. כשהקדוש ברוך הוא ייבש את הים, הביא רוח, רוח קדימה, היה רוח קצת. אלישע הנביא החיה את הנער, אז הוא גר עליו, אמרו, עשה לו הנשמה. היה איזשהו, אלישע שפך מים, אמרו, שפך נס. כל פעם יש משהו שהנס לא יהיה גלוי. אבל בית המקדש היה ניסים בלי סוף. עפים היו הניסים שם, בלי סוף. למה? כי זה לא פיסת אדמה מהארץ, זה לא מכדור הארץ היה שם, זה היה פיסת אדמה מהשמיים, ומן השמיים הכל ניסים שם, היו רואים ניסים על ימין והשמאל. מי שהיה נכנס לתוך בית המקדש, רגע אחד היה דורך על רצפת העזרה, רגע אחד היה דורך על רצפת העזרה, היו עומדים על רצפת העזרה יחפים. לבית המקדש נכנסו יחפים, אומר היבט, שלא יהיה חציצה בין הרגליים לקרקע העזרה. היו עומדים יחפים, הכהנים עבדו שם יחפים. וגם עם ישראל, מי שהכנס להר הבית, היה צריך להוריד את הנעליים, יחפים, שלא יהיה חציצה. רצפת העזרה הייתה מחכמת. עד כדי כך שכולנו יודעים על החמור של רב פנחס בן יאיר. החמור הזה היה מריח אוכל, היה יודע אם זה מאוסר או לא. שמעתם? החמור יודע אם זה מאוסר או לא. פעם אחת גנבו אותו גנבים. אחרי שלושה ימים הוא בא, החמור הזה בשריס כוחותיו דופק בדלת, אז פנחס בן יאיר אומר לבנים שלו, תפתחו לחמור, הוא לא אכל שלושה ימים. החמור התמוטט שם, הביאו לו לאכול, לא אכל. אמרו, למה הוא לא אוכל? הוא רעב כל כך, למה הוא לא אוכל? אצל הגנבים הוא לא אכל, אבל אנחנו מביאים לו אוכל כשר, למה הוא לא אוכל? אמרו, כנראה יש בזה אבנים, הוא שומר היגיינה. ניקו את החיטים שיהיה מבריק, נתנו לחמור לא אכל. אבל לא יודעים למה הוא לא אוכל. מה, הסרתם את זה? זה מוסר? אמרו לו, רבי, זה דמי, דמי גם עם הארץ יכול לאכול, חיילים יכולים. החמור שלי מחמיר רק בהכשר הבדץ, מה לא בהכשר הבדץ, לא אוכל. הלכו, יסרו את זה בהכשר הבדץ, התחיל לאכול. חמור אחרי שלושה ימים רעב לא אכל! הוא ימות ולא אכל! רבי פנחס בן יאיר, כן, היה לו חמור, שהחמור שלושה ימים לא אכל אצל הגנבים, בגלל כשרות, לא אכל אצל הגנבים. בסוף הביאו לו פה, גם לא אכל, למה? זה לא מוכשר בידור. לא אכל. אז כתוב, בקינות שאומרים לתשעה באב, מאיפה החמור ידע? פעם אחת הכניסו אותו בתוך הר הבית. פעם אחת הכניסו אותו בתוך הר הבית, החמור נהיה חכם! ויקח מבניכם לנביאים, אומרת הגמרא, מסורת מגילה, כשהיה בית המקדש קיים, היה נביאים כפליים מיוצאי מצרים. 1,200,000 נביאים היו שם. וכל זה למה? כי מי שנכנס להר הבית והיה קצת מכשיר את עצמו, היה יוצא משם נביא. אנחנו לא בוכים כמו שהגוי חושב, היה עצים ואבנים שנפלו, לא הזה. אנחנו בוכים על זה שגרנו עם האבא ביחד. גרנו עם האבא ביחד. ובן אדם שהיה נכנס לבית המקדש היה מקבל באופן ישיר, היה נהיה נביא. מי שקצת התכונן היה נהיה נביא על ידי זה שהכנס לבית המקדש. מה קרה בחורבן? מה קרה? בחורבן נהיה ניתוק. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו לא רואים לגור ביחד. לא רוצה לגור איתכם. איך אומרים בעברית? נהייתי ברוגז איתכם, לא רוצה לגור איתכם. שכינת בגלות, תלכו מהבית שלי, לא רוצה שתהיו פה. על מה אנחנו בוכים? על הנתק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מיום שנחרב בית המקדש, אומרת הגמרא מסורת ברכות דף ל"ב, ננעלו שערי תפילה. ומחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לעמים שבשמיים. אתם יודעים מה זה מחיצה של ברזל? זה כיפת ברזל שאנשים אומרים, הכיפה הזאת, היא מצילה אותנו. זה המחיצה שמפסיקה בינינו לעמים שבשמיים. כשנופל טיל, במקום ללכת להתפלל, הולכים לראות את הזיקוקים שיש בחוץ, כיפת ברזל תציל אותנו. זה המחיצה שמפסקת לדעת שזה רק מהקדוש ברוך הוא. מה קרה בשעת החורבן? אבא אומר, לא רוצה להיות איתכם ביחד. על זה אנחנו בוכים, על הנתק בין הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ומה התפקיד שלנו לצעוק? אבא, די, 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 אבא, מספיק, די, תחזיר אותנו כבר בחזרה הביתה. אבא, די, מספיק, אנחנו בגלות, בוא תחזיר אותנו בחזרה הביתה. זה התפקיד שלנו לצעוק, אנחנו רוצים בחזרת הגאולה. וכך היה אומר החפץ חיים, אנשים מתפעלים 18, ואם תראו מישהו שבוכה, אז הוא בוכה ברפאינו. יש לו איזה חולה בבית. אם תראו עוד מישהו שבוכה, יש כאלה שאין להם פרנסה, הם בוכים בברכת הפרנסה. אומר החפץ חיים, עד שאתה בוכה ברפאינו ברכת הפרנסה, תבכה בביל ירושלים מכמה רחמים תשוב, תבכה במחזיר שכינתו לציון, כי אם בית המקדש ייבנה ממילא יהיה לך פרנסה, אם בית המקדש ייבנה ממילא יהיה לך רפואה, כי שורש כל הצרות שיש לנו, הכל ממה זה בא, השורש של כל הצרות זה הכל בא מחורבן בית המקדש. ואנחנו בעזרת השם בימים האלה של ימי בין המצרים, כל רוטפיה, יסיגוה בין המצרים, אמרו דורשי רמזים, כל רוטפיה, הכוונה, כל רוטפי קה, מי שרודף את הקדוש ברוך הוא ורוצה להתקרב אליו, בין המצרים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדעת שאם אנחנו מבקשים על בית המקדש, בזה גוף הנבנה בית המקדש. השאלה השנייה, מה ששאל אפלטון את ירמיה, מה אתה בוכה על חלב שנשפך? אמר זה גוי לא יבין, גוי לא יבין. גוי לא יבין, ומה התשובה האמיתית? למה באמת אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש? גמרנו, בית המקדש נחרב. אלא הדמעות שלנו, הם בונים את בית המקדש השלישי. כתוב בונה ירושלים השם, לא כתוב יבנה, הוא בונה. עם מה הוא בונה? עם הדמעות שלנו, עם הבחיות שלנו, עם הקינות שאנחנו אומרים, עם התפילות שאנחנו מתפעלים על בית המקדש. כי כשבן אדם בוכה על בית המקדש, אז הוא מתקרב לבית המקדש, נוצר קשר בינו לבית המקדש, זה בונה את הבית. דבר כזה אי אפשר להסביר לגוי. גוי, לך תסביר לו שעם הבחייה שלך אתה בונה את בית המקדש, גוי לא יבין את זה. רב ספר יצסלה אומר על זה שירמיה הנביא אמר לו, גוי לא יבין את זה. אז הוא אומר, גם אפלטון לא יכול להבין את זה, אבל אני בני אותי, אני כן מבין את זה. הוא אמר, אני בני אותי, כל ילד יהודי מבין את זה, שהדמעות שלנו הן בונות את הבית, עם הדמעות שלנו, הקדוש ברוך הוא בונה את הבית, גוי לא יכול להבין את הדבר הזה, הדמעות האלה יוצרות את הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא, וזה בונה את בית המקדש. אני רגיל תמיד לספר, מי שזוכר, קודם כל צריך לדעת, בכל צרתם לא צר, שטיטוס הרשע נכנס לבית קודשי הקודשים, בגידר את הפרוכת, דקר את הפרוכת, כתוב יצא משם טיפת דם, לקח את הפרוכת, שם את כל כלי המקדש והלך להשתבח בעירו. מה הלך להשתבח? אמר שאומר, הלך להשתבח בטיפת דם, כסבור הרג את עצמו, שמעתם? חשב, דקרתי את הפרוכת, אז את מי הרגתי? אי אפשר, חזל מתבטאים, הרג את עצמו, כאילו הוא חושב שהוא כביכול דקר. יצא טיפת דם מהפרוכת. אומר תוספות, וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לו את התאווה שלו, לתקור, ופתאום יצא דם. אז הוא הרוויח מזה שכאילו זממו, מה שהוא רצה לעשות הוא הרוויח. למה הקדוש ברוך הוא עשה לו נס? אומר תוספות, הקדוש ברוך הוא לא עשה נס לטיטוס, הוא עשה נס בשבילנו. ומה הנס? בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא הוריד טיפת דם מהפרוכת כדי להראות כשעם ישראל סובלים, גם הקדוש ברוך הוא סובל. בכל צרתם של עם ישראל לא צר, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא בצרה איתנו. ובזמן הזה שעם ישראל נמצא בצרה, כביכול אמו אנוכי בצרה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה לדעת, לישא עיניים לשמיים. ואם אנחנו רוצים שחיילים שלנו בעזרת השם ינצחו, והקדוש ברוך הוא באמת ייתן להם את עטרת הניצחון, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בריאים ושלמים כאן בחזרה, ולא תיפול שערה משערות ראשם ארצה בעזרת השם. אבל זה כשאנחנו נושאים ידיים לשמיים, עיניים לשמיים, לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שלוחם לנו, וכשאנחנו נעשה את הדברים המוטלים עלינו, תורה וגמילות חסדים, זה ההצלה הגדולה מחבלי משיח. אני רגיל תמיד לספר, אני חושב כבר בזה אני אגמור, שהיה פעם מלך אחד שהוא ביקש מאיזה אדריכל שיבנה לו ארמון יפה עם אגם מים. והוא בנה לו ארמון, וואי איזה ארמון, ואיזה אגם מים, משהו נדיר. ועשה לו בארמון מרפסת שהיה מסתכל על האגם, ונתן לו צ'ופר. איזה צ'ופר נתן לו? הכניס בתוך האגם ארגז שמשובץ יהלומים ואבני חן, פנינים. והמלך היה יושב במרפסת, מסתכל על הארגז בתוך המים. איזה מראה, היה רחב ליבו לראות את הארגז יהלומים משוקע בתוך המים, כמה היה יפה, כמה היה נאה, הרחיב למלך את הדעת. אחרי כמה שנים המלך אמר, טוב, אני רוצה להוציא את הארגז. קרא לאיזה צוללן אחד, אמרתי, צלול בפנים, תוציא את הארגז. הוא צלל בפנים ועושים משם חתכת עץ. לא הצליח להוציא את הארגז. למחרת, קרא לעוד איזה צוללן, אמר, תוציא את הארגז, צלל בפנים, הוציא משם כמה עלים. לא הצליח להוציא את הארגז. וככה יום אחרי יום צוללים הצוללנים ולא מצליחים להוציא את הארגז.
איזה ארגז?
ארגז שהיה משובץ יהלומים ובתוכו היה אבני חן. ארגז יקר במיוחד, אף אחד לא יצליח להוציא אותו. עד שהמלך אמר, מי שיצליח להוציא את הארגז מפה, יקבל פרס גדול. ואז הוא תר לכל אחד היה יכול לבוא לנסות לצלול, וכולם צללו כעופרת במים אדירים, ואף אחד לא יצליח להוציא את הארגז. יום אחד בא איזה יהודי אחד שם, אמרו לו, תשמע, יש פה ארגז, מי שיוציא אותו יקבל הון רב. היהודי מסתכל, אומר, נו, מה הבעיה להוציא את הארגז? תיכנס, תוציא. מה הבעיה? כבר שנה שלמה מנסים להוציא את הארגז, אף אחד לא יכול, אתה אומר, מה הבעיה? אומר היהודי, אני כבר הבנתי. ניגש למלך, אמר, אני יכול להוציא את הארגז. כן, קבל את הפרס, כן. אבל אני רוצה להוציא את הארגז בלי להירטב במים. אני יכול להוציא את הארגז בלי להירטב במים. אבל לא אכפת לי איך שתוציא את הארגז, כן תתרטב, לא תתרטב, וכך תוציא את הארגז. ואז היהודי אמר את שיר המעלות, עשה הנהל הרימיין יבוא עזרי, גמר את הפרק הזה, היה שם ליד הגם הזה, היה שם עץ, טיפס על העץ, טיפס, ומלמעלה הוריד את הארגז. הנה אתם יאמר, הנה הארגז.
טיפס על העץ והוציא את הארגז.
טיפס על העץ והוציא את הארגז מהמים, כן. איך אפשר לטפס על העץ ולהוציא את הארגז מהמים? איך? באמת, שאלה גדולה. איך אפשר לטפס על העץ ולהוציא את הארגז מהמים? אני אגיד לכם, הארגז לא היה במים. איפה הארגז היה? איפה היה? הוא היה על העץ. הקדריכן הזה היה כל כך חכם שהצליח לעשות את זה במים, שכולם היו בטוחים שזה בתוך המים. אבל באמת איפה זה היה? זה היה על העץ. והיהודי עם כוח התפילה שלו ימין שהארגז נמצא למעלה, הלך להוריד את זה. ולמה אנחנו אומרים את זה? נלחמים עם כלי נשק, כן, הכל למטה, רואים מלחמה אמיתית. אבל האמת היא, מי הוא זה שעושה את המלחמה? זה אחד למעלה. כי הוא לבדו, פועל גבורות, עושה מלחמות, כתוב. ולעתיד לבוא, שהגויים יבואו ויגידו, עשינו קשרים, עשינו דרכים, הכל בשביל לומדי תורה. עשינו מלחמות, אמר מה כתוב, סליחה, מלחמות אני עשיתי. מלחמות, תגידו, מלחמות אני עשיתי. אם יש מלחמה זה אני, לא מישהו אחר. אם אנחנו נדע שניסה ליבנו לשמיים, שהקדוש ברוך הוא יאמר את צרותינו, די. נצא לצאת נצא לצאת מהמלחמה הזאת בשלום בעזרת השם, עם יד ישראל, שתהיה עליונה, נזכה בעזרת השם, לבניין בית הבחירה, נזכה בעזרת השם שבשבוע הבא, שנבוא כאן, כבר נדבר. בעזרת השם, מלב יותר שמח עם תשועת עם ישראל. השם יזכנו בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל.